שם שורה שמתחילה שם שבוש מלכותו וכולי. אתם מוצאים? באמצע עמודה, קצת מעל לאמצע עמודה השמאלית, יש שורה שמתחילה שם כבוד מלכותו. מצאתם את זה? אוקיי. בערך משהו כזה, כן. אנחנו בנקודה שם, בעניין. כאן מתחיל עניין שהמטרה שלו... אתה יכול לקחת את זה, יש דף ויש עוד דף, בסדר. אבא שלך יהיה פה אחר כך? אתה לא יודע, אז מה כדאי? למי יש עוד דף? איפה? נשארו עוד דפים שם? הדף השני. לא הגיע דף שני. אז תבין. חשבתי שהגיע דף השני. בסדר, איך זה יחזור אליך?
לא יודע.
אתה לא יודע, בסדר. טוב, אז זה אפשר להגיד הלאה אם מישהו יצטרך. טוב, העניין, כי הנה נודע, כי הנה נודע שבחינת ממלא כל עלמין, השבח שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, שהוא ממלא את כל העולמות וסובב כל עלמין. מה המשמעות של זה? מה ההבדל? המשמעות של ממלא זה באיזשהו אופן מדבר על איזשהו צמצום. כשאומרים שמשהו ממלא, משהו ממלא להתעלב, כן? יש ביטוי כזה, משהו ממלא להתעלב, ויש ביטוי אחר, הייתה שם אווירה מיוחדת. תחשבו רגע על שני הביטויים האלה. מה יותר מתאים לי אישית? המקום שבו היה משהו שמילא להתעלב, או המקום שבו הייתה אווירה מיוחדת? על מה אני מספר על התאמה יותר אישית עבורי? באיזה ביטוי? בממלא את הלב, זה בטוח. אווירה זה מה שנקרא בלשון הקבלה סובב, מה שאנחנו קוראים אווירה, אטמוספירה, מקיף, כן? אפשר גם לדבר בצורה קצת יותר הכרתית, המובן מאליו. המובן מאליו זה שלא צריך לדבר עליו בכלל, ושהוא פשוט כך. זה תמיד מקיף. כשצריך לדבר על משהו, אז הוא לא מובן מאליו. כאן שאנחנו אומרים שבעולמות, גם השם ממלא אותם, וגם השם מקיף אותם, הכל זה האור של השם. זאת אומרת, בשפה הפשוטה זה שאנחנו אמרנו שבחים אודות הקדוש ברוך הוא. יכול להיות מישהו שלא יודע את זה. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני איקס שנים וגמר את התפקיד שלו. בזוהר הקדוש, הביטוי הזה מופיע מהזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש יש שני הביטויים. אי הוא ממלא כל עלמין ואי הוא סובב כל עלמין. יש שם, זה התחלה של רשימה של עוד ביטויים. אחר כך כתוב שם שאי הוא לאלה מכל עלמין. ואי הוא תחות כל עלמין, שהוא למעלה מכל העולמות והוא למטה מכל העולמות. כך כתוב גם בפסוק, הוא מתחת זרועות עולם. כן? אנחנו אומרים, אנט לאלה, לאלה מן קולה. אתה למעלה, למעלה מהכל, ומצד שני, אתה בתוך הכל. כן? אז כל הבחינות האלה, הבחינה הזאת שאומרים שהשם הוא בתוך הכל, ושהוא ממלא את הכל, הכוונה היא שהוא מצמצם את עצמו בצורה כזאת שבאיזשהו אופן נוכל להרגיש אותו. כל פעם שאנחנו מרגישים משהו, אנחנו מרגישים את עובדת היותו ממלא את הכל. כל פעם שאנחנו מאמינים במשהו, אנחנו מאמינים בזה שהוא סובב את הכל. זה אנחנו לא יכולים להרגיש, אבל אנחנו יכולים להאמין. זה קיים אצלנו ברקע. כן? וכל זה הכל נקרא בבחינת שמו בלבד. יש כאן טעות דפוס, כתוב כאן שמי, אבל זה טעות דפוס לפי השוואה עם מקומות אחרים שהעניין הזה מופיע, אז זה טעות דפוס, צריך להיות שמו בלבד. כל זה נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא. מה זה שם? שאני יודע את השם שלך ואני קורא לך. אז יש עוד אנשים שקוראים באותו שם, השם גורם שתפנה אליי, אבל זה לא אתה, זה מצידי. מצידך אתה והשם זה דבר אחד, אתה והשם שלך. אדם קוראים לו ראובן, אז הוא ראובן, כן? הוא לא אגיד אני לא ראובן רק השם שלי ראובן, זה לא נכון. מצידו הוא ראובן, אבל מצידנו, אז ראובן זה מין אפשרות לקרוא לו. כל התוארים שאנחנו מתארים את השם, אפילו כשאנחנו אומרים עליו שהוא אין סוף, זה רק האפשרות שלנו לקרוא לו, או לקרוא לו בשם, או לקרוא אליו, להתפלל אליו. אנחנו אומרים אבינו, מלכנו, אלוקנו, לא יודע מה, שאתה יכול לקרוא עוד הרבה שמות, עוד הרבה אהוב, אוהב, בכל השמות שרוצים, זה תמיד רק התפיסה שלנו, נתנו לנו רשות להשתמש בשמות האלה, כי זה גבול התפיסה שלנו. זה גבול התפיסה שלנו, או בהרגשה, או באמונה, או בהבנה, אם תרצו. אבל תמיד זה גבול, זה סוף הגישה שלנו, סוף התפיסה שלנו, ולכן אנחנו משתמשים בשמות האלה. הכל נקרא שמו בלבד, וכמאמר מלך משובח ומפואר עדי עד. מה פירוש משובח ומפואר עדי עד? מה המשמעות של זה? מה זה עדי עד? יש מקום כזה בארץ שקוראים לו עדי עד. מה זה? מה זה משובח עדי עד? אין סוף. זה כמו נצח, סלע. זה מין ביטוי כזה. הוא משובח. אתה יכול להמשיך להגיד שהוא משובח עד אין קץ. כי כמה שתגיד, אף פעם לא תגמור. ובסוף הוא מסיים, מה מפואר ומשובח עדי עד? שמו הגדול. אנחנו יכולים לפאר ולשבח עדי עד את שמו, אבל אותו אפילו לפאר אנחנו לא יכולים. אין לנו שום מושג, אנחנו לא יכולים לפאר. ומה פירוש עדי עד? עדי עד פירוש כל העליות שמעולם עד עולם, בעילוי אחר עילוי. יש כל מיני עליות אצל הנשמות. אנחנו מדברים עכשיו על השגה של נשמות. זה יחדה? אנחנו מדברים על השגה של נשמות, ולנשמות יש כל מיני עליות. יש עליות פה, בעולם שלנו. יש עליות אחרי שהנשמה עוזבת את הגוף. זה כבר עלייה הרבה יותר גדולה. זאת קפיצה. אחר כך יש עליות כשהנשמות מגיעות לתיקון הסופי שלהם, שזה לעתיד לבוא. ויש עלייה עוד יותר שלעתיד לבוא הם חוזרים אל תוך הגוף. ואז זה תכלית העלייה, כשהם חוזרים אל תוך הגוף. והוא סופר אותם, כל העליות, עולם הבא וגן עדן העליון. יש בעולם הבא יש גם כן עליות. וימות המשיח ותחיית המתים וכמה ריבו רבבות עולמות והיכלות המבואר בזוהר. ובין כל מדרגה למדרגה לפעמים עולים מדרגה כל כך שצריך לשכוח את כל הקודם שזה לא יבלבל, עד כדי כך. אף על פי כן ובאמת יש הרבה יותר עד אין קץ. יש ריבו רבבות עולמות והיכלות המבוארים בזוהר ויש הרבה יותר עד אין קץ. וכמו שנאמר ולגדודיו אין מספר. וגדודיו הם מלאכים שהם בחינת חיצוניות העולמות, ומכל שכן נשמות שהם פנימיות העולמות. הוא אומר את זה ככה דרך אגב, כאילו שזה ידוע, אבל אנחנו צריכים להכניס לנו את זה לעצמנו טוב טוב בראש. הנשמות הם יותר פנימיות מאשר המלאכים. ואם על המלאכים נאמר ולגדודיו אין מספר, זאת אומרת שמתבטא בהם משהו אינסופי. בנשמות, ההשגה של הנשמות היא הרבה יותר אינסופית, אם אפשר להגיד יותר אינסופי מאינסופית, מאשר המלאכים. וכל, מה?
גדודיו אין מספר, זה לא בא להגיד על המטר
ריבור. לא מדובר. גדודיו אין מספר זה רק ביטוי. תמיד שמדברים על אינסוף מספרי, אין סוף מספרי זה טעות. זה טעות מתמטיקה. אין סוף מספרי זה תמיד דבר שיכול להגיע, אבל הוא אף פעם לא מגיע בפועל. אתה לא יכול לספור מספרים, אין דבר, אין מספר אין סופי. תמיד אתה יכול להוסיף, אז אתה אומר שהספירה היא בפוטנציה אין סופית. אבל כשמדברים על גדודה ואין מספר, שזה מופיע כעובדה, זה תמיד בא לומר, אפשר לעצור ולהסביר את זה. טוב, איך שאתם רוצים. אתם רוצים שנסביר את זה? בסדר, אני בכוונה לא הסברתי את זה, כי רציתי להגיע לדברים אחרים. תחשוב רגע שבן אדם מכיר את הקדוש ברוך הוא, וכל פעם הוא מכיר אותו אחרת. בהתחלה שהוא ילד בגן, אז הוא מכיר אותו כמו איזה דמות של דוד שלו, של סבא שלו. אחר כך הוא מכיר אותו כמו איזה רגש. אחר כך הוא מכיר אותו כמו איזה מין רעיון. כל פעם הוא מכיר אותו אחרת. וכל פעם כשהוא מכיר את הקדוש ברוך הוא אחרת, הוא מוחק את הפעם הקודמת. ומאיפה זה מגיע לו בכלל, ההתקדמות הזאת, זה מגיע מאיזה נקודת על שיש בו בנשמה, יש בו איזה נקודה שמחוברת לאינסוף, והיא כל הזמן לוחשת לו, זה עדיין לא זה, תמשיך. ובגלל זה הוא נפרד מהציור הקודם שהיה לו, וכך הוא יכול להמשיך עד אין קץ. עכשיו, למעשה, כל ההשגות שלו הן מוגבלות. אבל התהליך מראה שיש משהו לא מוגבל בשורש. השורש הלא מוגבל בתוך הנפש מתגלה דרך התהליך. אותו דבר יכול להיות מבחינת מספר. כשאתה רואה משהו שהוא נראה לך כמספר אינסופי, או שכתוב עליו שהוא מספר אינסופי, למרות שבמציאות לא יכול להיות מספר אינסופי, רוצים לומר לנו משהו כזה, שיש נקודת על בשורש שהיא אינסופית, ואי אפשר לתפוס אותה, אבל אם אתה רוצה להשתכנע, תסתכל שיש פרטים אינסופיים מסביב, סימן שבנקודת העל יש כוח אינסופי. וכמובן שאם תספור את הפרטים, אז תמיד כמה שתספור תגיע למספר. מה שלא ספרת אתה לא יודע, אבל כל האפשרות הזאת היא להגיד שיש משהו אינסופי. וכל האינסופיות הזאת היא תואר של שמו של הקדוש ברוך הוא. לא של הקדוש ברוך הוא. על הקדוש ברוך הוא אנחנו לא אומרים שהוא אין סוף. אנחנו יכולים לומר עליו שאין לו תחילה. וגם זה לא מדויק. אפשר לומר שהוא הבורא. כי כדי לברוא צריך להיות מעל ומעבר כל רעיון. אבל זה גם כן רק בשפה שלנו. בקיצור, יש פסוק אחד בתנ"ך שמגלה לנו. מי מנחש? מה אנחנו צריכים לעשות אם אנחנו לא יכולים לדבר? מה צריך לעשות? מה האופציה? מי שלא יכול לדבר, מה הוא עושה? הוא שותק. מה כתוב בפסוק? ולך דומיה תהילה. התהילה הכי גדולה זה כשמגיעים לשתיקה. כלומר, אתה יודע מה? אין לי מה להגיד. זה העוצמה הכי גדולה שיש. אין זה אלא את השם אנחנו תופסים. מדוע את השם אנחנו תופסים? אני נותן משל. כמשל התפשטות המלך במדינה, שרק שמו הולך בכל מדינות מלכותו, ולא עצמותו ומהותו. זאת אומרת, ההשגה שלנו משיגה את השם כמו מלך, אפשר להשיג את השם כמו אבא, זה לא חשוב בעניין הזה, כמו מורה, כמו כל דבר. אבל תמיד השגה זה משהו רחוק. כך כביכול התפשטות החיות הנמשך מאורנסוף ברוך הוא, להחיות כל הברואים ונפש כל חי, אין התפשטות והמשכה זו רק הכוונה כאן אלא. תחשבו כאילו כתוב המילה אלא. אין התפשטות והמשכה זו, אלא סך הכל בבחינת שם שרגזי והערה בבחינת התפשטות לבד, ונקרא אור אין סוף. אבל עצמות אין סוף ברוך הוא ממש, הוא רם וניסה, כי אני השם לא שיניתי כתיב, ואין ארוך אליו התברך אפילו כערך טיפה מים אוקיינוס. עכשיו להבין את זה יותר, זה הדף השני. אוקיי, אנחנו עוד בדף הראשון, אבל שיתחילו להעביר. עכשיו להבין את זה קצת, יש, האמת, יש כאן סתירה מיני ובי, ואני לא בא לתרץ את הסתירה. לפעמים עדיף שהיא תישאר, בכל אופן משהו לקרב את זה יותר צריך. הסתירה היא כזאת, מצד אחד אנחנו הרי אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ובמילה אחד זה הדף הבא, זה לא הדף שאנחנו לומדים אותו. שלא תתבלבלו. זה לא הדף שאנחנו לומדים, הדף החדש הגיע עכשיו, זה לא הדף שאנחנו לומדים עכשיו. כשאנחנו אומרים ש... עוד לא יודע. כשאנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אז אנחנו כוללים בתוך המילה אחד את כל העולם, נכון? האלף זה הקדוש ברוך הוא, שהוא יחיד, והחט והדלת הם כוללים את כל הממדים. החט כולל את שבעה רקיעים בארץ, זאת אומרת את המעלה ומטה. וארבע רוחות העולם זה קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, זה כולל את הכל. והכל בתוכו, אז הכל זה הוא, מצד אחד הכל זה הוא. וכך אמר הבעל שם טוב, אמר, הוא אמר את זה ביידיש, אני אגיד את זה בעברית, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא הכל, והכל זה הקדוש ברוך הוא, זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו אומרים בתפילות ובפסוקים, אין ארוך לך. מצד אחד אומרים, אין זולתך, מה זה אין זולתך? אין, שום חוץ ממך אין כלום. מצד שני, אנחנו אומרים, אין ארוך לך, שום דבר לא מתקרב אליך, ומי דומה לך? שום דבר לא דומה לך. וכך אומר הפסוק, אל מי תדמיוני וישווה. הדבר שקצת אפשר, האמת שאם יש אמונה טהורה ולב טהור, זה לא מפריע, השאלה הזאת. אפשר להבין שהכל הולך יחד. אבל להסביר את זה קשה. יש הסבר, שההסבר הזה, זה כזה, יהיה אנשים שזה יקלקל להם את הטעם הטוב. אני כבר מודיע. שכל כך טוב להם ככה, שהם לא צריכים שיסבירו להם. ויש כאלה שזה יכול לפתוח להם פתח שאולי בהמשך הם יגיעו לאותו טעם הטוב. ההסבר הוא המילה שאנחנו קוראים לה השתקפות. כשאתה עומד מול ראי ואתה משתקף בראי, כל מה שיש בראי זה רק אתה. אבל אם מישהו ייקח אקדח ויירה בראי, ממך לא יחסר שום דבר. זה הביטוי של הרמב״ם והביטוי של הקדמונים ש... כולם צריכים אותו והוא לא צריך את אף אחד. ולא יבטל הוא לביטול, לא יבטל הוא לביטולה. כשהם כולם שמיים כעשן ימלחו והארץ כבגת תבלה, ואתה השם לעולם תעמוד, כן? ונשגב השם לבדו ביום ההוא. זאת אומרת, הקשר הוא קשר חד סטרי ולא דו סטרי. אנחנו תלויים בו עד כדי כך, אנחנו כל כך תלויים בו שאנחנו לגמרי הוא. זה לא רק שאנחנו יכולים לומר... בלעדיך אנחנו לא, אלא בלעדיך ואיתך אנחנו לא. זה הרבה יותר עמוק מה שבלעדיך. בלעדיך, זאת אומרת, שאם תסתלק אנחנו לא נהיה. אבל איתך ביחד, אז אנחנו נמצאים. אז אתה ואנחנו. אתה הסיבה ואנחנו התוצאה. אבל כשאנחנו אומרים גם בלעדיך וגם איתך אנחנו לא, אז גם כשאתה הסיבה, אז אנחנו חלק מהסיבה, אנחנו אפילו לא תוצאה. בהשתקפות רואים את זה, השתקפות זה לא תוצאה של זה שאני אומר, השתקפות זה כלום, זה בטל בתכלית, זה מספר לי, אם אני עומד מול ראי ואני רואה משהו זז, אני רואה משהו בראי, אני אוטומטית מסתכל אחורה, כמו בראי של האוטו, מה שאני רואה בראי אני יודע שהוא נמצא מאחוריי, והוא נמצא אמיתי, והוא יכול להתנגש בי, ואני צריך להתחשב בו, הראי עצמו הוא כלום, מה שיש שם בראי זה שום דבר. ילד קטן יכול לחשוב שמה שיש בריא זה משהו. הסיפור המפורסם של הבן איש חי, ונפלאים מעשיך. הבן איש חי כותב את זה, זה לא... הדוגמה של השתקפות זה לא המצאה שלי. הוא כותב שהיה ילד של אדם איזה ראי, והוא הגיע פעם, והוא הגיע למקום שהיה ראי, היה צריך להרגיע אותו, כי הוא ראה שם ילד שמאיים עליו. הוא ראה משהו זה, אז הוא עשה פרצוף חמוץ, אחר כך הוא ראה את אותו פרצוף מולו, אז הסבירו לו שהוא צריך למרוח חיוך גדול לפני שהוא נכנס לחדר הזה. אחר כך הוא סיפר שהיה לו שם כזה חבר טוב, רק לדבר הוא לא יכול. זהו, זה הסיפור בנפלאים מעשיך, אבל זה עמוק, זה נוקב ויורד עד התהום. כל היהדות עומדת על זה. שמצד אחד, הכל קרוב מאוד לקדוש ברוך הוא. קרוב השם לכל קוראיו, קרוב השם לכל. ומצד שני, אז מרחוק השם נראה לי. כי הריחוק הערך הכי גדול זה בין ההשתקפות לבין זה שעומד מול. זה אמת וזה השתקפות. ומצד שני, הקירוב הכי גדול, זה באמת שום דבר אחר חוץ מזה. עכשיו, רק להגיד משהו, אני חייב לומר, זה לא דומה. מצד האמת זה לא אותו דבר. אי אפשר, זה כל כך עמוק שאי אפשר לתת על זה משל. רק חכמים נתנו לנו על זה משל כדי שנבין משהו. אבל כדי שלא יהיה לנו קושייה, כמו שאומרים, שמתפוצצת לנו בפרצוף, איך זה מסתדר גם הקרבה וגם הריחוק. והאמת היא שמה אנחנו כבר משקפים? הרי אנחנו לא אינסופיים. באיזה אופן אנחנו משקפים את הקדוש ברוך הוא? זה שאלו הפילוסופים. אבל האמת היא שזה לא נכון. קודם כל, ועוד איך שאנחנו משקפים את האינסופיות, כי עצם ההוויה שלנו היא נדרשת לכוח אינסופי כדי להתקיים. ומצד שני, אנחנו באופן פשוט יותר, אם לא ניכנס לעומק, כל אחד מאיתנו משקף, אנחנו כולנו ביחד משקפים מגוון של כוחות. אבל אנחנו סך הכל השתקפו. ועל זה אנחנו אומרים ש... עכשיו, כל זה, למה אנחנו לומדים את זה? אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על שלוש עבודות שהיו בבית המקדש. עבודה אחת, שזה עיקר הקרבת הקורבן תמיד של שחר, שזה לזרוק את הדם על המזבח. העבודה השנייה זה להדליק את הנרות, והעבודה השלישית זה להקטיר קטורת. עכשיו אנחנו מדברים מה קורה בנפש, למה קוראים בנפש זריקת הדם של התמיד על גבי המזבח. מה זה הדם? הדם בבן אדם מבחינה מנטלית. מה זה הדם שלנו? לא מבחינה פיזית. מבחינה פיזית זה דבר שקושר לנו, קושר לנו את החמצן לתוך כל האיברים. מה זה מבחינה עמוקה יותר? מה זה אדם? אדם זה השמחה, ההתלהבות, הגעגועים. כל התנועת חיים שיש בנו זה אדם. ואומרים על מישהו שיש לו אומץ, אומרים יש לו דם. כן, ולקחת את הדם של הבהמה, הדם שלנו זה דם של בהמה. מותר האדם מן הבהמה, עין. זה בהמה שהולכת על שתיים ואינטלקטואלית. תודה רבה, אז מה יש? זה לא יותר מזה. אם אנחנו דואגים רק לעצמנו, וכל הזמן חושבים רק על עצמנו, ולא חושבים מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, אנחנו בהמה אינטלקטואלית. יכול להיות שאפילו פחות, כי הבהמה, אפשר להגיד בשתי צורות, קודם כל אף פעם לא היינו בהמה, ואנחנו לא יודעים על מה היא חושבת. ואפילו אם היא רק חושבת על זה, אז היא לא יכולה לחשוב יותר. אין לה בחירה, אנחנו, יש לנו בחירה, ואנחנו יכולים להפנות את המבט למקום יותר עמוק. במקום זה אנחנו רק סגורים בתוך המעגל הזה האינסופי של כך וכך איקסים מסוימים שהם מעניינים אותנו. עכשיו, לקחת ולהקריב את זה על גבי המזבח, זאת אומרת, לקחת את ההתלהבות, את השמחה, את הגעגועים, להפנות אותם אל השורש האמיתי שלנו, אל הקדוש ברוך הוא. זה העבודה של זריקת דם התמיד על גבי המזבח. איך עושים את זה? בדיוק על ידי המחשבה הזאת. אם אנחנו מתחילים להסתכל מאפס, כן, נחזור חזרה ללא לדעת כלום, להתחיל להסתכל על עצמנו לנקודת האפס. מה אנחנו? מי אנחנו? אנחנו, אם נחשוב באמת, בלי ללכת אחרי כל מיני עקרונות שכבר ידועים לנו ולנסות להתאים את זה לכל מיני, אנחנו נבין שאנחנו קודם כל לא עשינו את עצמנו, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. איך כתוב במדרש? אנחנו לא יודעים לברוק כנף של יתוש. כנף של יתוש. תדמיינו רגע, יתוש בגודל טבעי. אף אחד לא יכול לברוק כנף של יתוש. אפשר לעשות את זה מפלסטיק. זה עושים מנפט. אבל אי אפשר לברוק כנף של יתוש. ואנחנו נברנו. וזה שבורא אותנו הוא אינסופי, ואיזשהו כוח שלא משתקף בנו. זאת אומרת שבעצם העוגן של ההוויה שלנו הוא בתוכו, לא בתוכנו. שימו לב, זה שינוי של 180 מעלות בתפיסה. כל אחד מאיתנו באופן טבעי, באופן פשוט, בלי לחשוב, המוקד של ההוויה שלו הוא בתוך עצמו. נכון? איפה נקודת המרכז שלי? פה. ברגע שאני חושב על, אני מתחיל לחשוב באמת, נקודת המרכז שלי זה הבורא. ולא שהוא שייך, שהוא ברא פעם, הוא נתן פוש לעולם לפני איקס שנים, ועכשיו זה מתגלגל. הוא, אני ההשתקפות שלו. השתקפות זה תמיד דבר שהוא בו זמני, שהוא סימולטני. מהירות האור נוותר כרגע לדיון הזה. כן, זה לא סימולטני, כי יש את מהירות האור בעולם שלנו, הכל בזמן. אבל ההשתקפות של הבורא זה, גם הזמן הוא השתקפות של משהו, עוד יותר. הזמן הוא גם נברש, הוא השתקפות של משהו. כשאנחנו מסתכלים בצורה כזאת, אז אנחנו, הדם שלנו עולה למזבח. זאת אומרת, כל ה... איך כתוב שם בפסוק? כל מעייני בך. זה כתוב על ירושלים, נדמה לי, על משהו כזה, לא זוכר. כל מעייני, כל מעיינינו יהיה הקדוש ברוך הוא. כל ה... זה הפניית הפנים, כל ההתעניינות שלנו וכל הגעגועים שלנו וכל האהבה שלנו, כל הזרימה שלנו תלך לשורש, כי המרכז שלנו הוא בשורש. וזה לא ילך ככה עם חשבון שכדאי לי, כי אחרת אולי אני אהפוך להיות כלום. אם מסתכלים על זה נכון, אז זה הופך להיות מין וואי כזה. זהו, זה הופך להיות, זה הדבר. ואיך הגענו לזה? על ידי השורה הזאת שכתובה בסידור התפילה בברוך שאמר. כתוב משובח ומפואר עדי עד, זה סך הכל שמו הגדול. והשם זה ההשתקפות. ומה הוא בעצמו? הוא בעצמו עומד כביכול בצל, אנחנו לא רואים אותו, אבל אנחנו יודעים שגרעין ההוויה שלנו הוא בו, ולא בהשתקפות, ולא בשם. והוא כותב, בתניה הוא כותב את הלשון, על כן תכלה אליו נפש כל חי. זה כלות הנפש. זה העבודה של לשים את הדם על גבי המזבח. זה העבודה אחת. עכשיו, למה דווקא הדם של הבהמה? אז הוא מסביר, רגע, עוד לא גמרנו. בעצם עוד לא גמרנו. אני הפסקתי באמצע והסברתי את זה, אבל עוד לא גמרנו. המשכה זו היא רק בבחינת שם, הוא גומר את ההסתכלות הזאת. המשכה זו היא רק בבחינת שם, שהוא רק זיו והערה בבחינת התפשטות בלבד, ונקרא אור אינסוף. אבל הוא עצמו רק השתקפות. הוא סך הכל אור. אבל עצמות אינסוף, ברוך הוא, ממש. הוא רם וניסה. כי אני ששם לא שיניתי, כן, זה קראנו. ואין ארוך אליו אפילו כערך טיפה מים וקיינוס. והנה, הנשמה ונפש האלוקית, מחמת שהיא בבחינת פנימיות העולמות, היא בטלה ונכללת בייחוד עליון ברוך הוא לגבי אור אינסוף ברוך הוא ממש, מחמת ששורה ומאיר עליה אור אינסוף ברוך הוא, משכלת ומתבוננת ברוממותו יתברך, איך שאין להאריך אליו, אני השם לא שניתי. בתוך הנשמה שלנו, כל מה שדיברנו נקבע מאוד טוב. אין לנו בעיה איתה. אותה לא צריך להקריב על המזבח. אבל יש לנו את הצד הבעמי. אבל בהשתלשלות וירידת המדרגות, עד סוף המדרגות תחתונות בנפש הבעמית, המלובשת בגוף הגשמי ממש, הנפש הבעמית שלנו יש לה, יש בתוכה השתלשלות ענקית. הקצה העליון שלה, למדנו פעמים קודמות, אתם זוכרים מה שלמדנו בבית יעקב? מה הקצה העליון של הנפש הבעמית? מלאך. כן, הפנימיות של כל אחד מאיתנו זה מלאך. אבל הקצה התחתון של הסקאלה, בשפה אחרת החיצוניות שלנו, החיצוניות שלנו יכולה להיות בתוך, לא רוצה להגיד בתוך מה, בתוך מקומות לא טובים. הנה הגשמי הוא מסך מבדיל ומפריד הייחוד העליון. מדוע הגשמי הוא מסך מבדיל? לא בגלל הגשמי. הגשמי הוא לא, הגשמי הוא בסדר גמור. מחמת שנראה לעיני בשר,